אנחנו בפרשה מלבית של בראשית רבה, פרשה מלבית באמצע פסקה ג', פסקה ג' היא פסקה ארוכה, היא בהתחלה דנה בכל המקומות שבהם כתוב ויהי בימי, והגענו אל החמישי שהוא ויהי בימי אחשוורוש. עכשיו אנחנו ממשיכים. רבי שמעון בר אבא משום רבי יוחנן, כן? זה באמצע הפסקה. רבי שמעון בר אבא, אצלכם זה לקראת סוף העמודה השמאלית. רבי שמעון בר אבא משום רבי יוחנן בכל מקום שנאמר ויהי. אין פה אנחנו רואים לא על ויהי בימי, אלא על מקומות שכתוב בהם ויהי. משמש צרה ושמחה. אם צרה, אין צרה כיוצא בה, ואם שמחה, אין שמחה כיוצא בה. זה מסביר המהר"ל, ויהי, זה בגלל שזה שינוי. השינוי הוא בהגדרה רע, כיוון שהוא מבטל את המציאות הקודמת. אבל הוא יכול להיות לטובה, כי זאת ההוויה החדשה. אז השאלה מצד מה להסתכל. לכן, אם זה צרה, אין צרה כמותה, אם זה שמחה, אין שמחה כמותה. אתה רבי שמואל בר נחמן ועבד פלגה, הוא עשה חילוק בכל מקום שנאמר ויהי משמש צרה והיה שמחה. זה השאלה שבהמשך, זה השאלה שהמדרש שואל, סימן שאת שואלת שאלות של המדרש עכשיו. אבל למה ויהי זה צרה והיה שמחה? רבנו הרב צבי יהודה מסביר ככה: אם כתוב ויהי, הרי יש פה וו ההיפוך, נכון? יהי זה לשון עתיד, ויהי לשון עבר, היה לשון עבר, והיה לשון עתיד. אז העתיד הוא תמיד גונס בתוכו את כל התקוות. איך אומרים? יהיה טוב. מה שיבוא הוא עכשיו רע, אבל יהיה טוב. אבל אם אני לוקח את כל התקוות של העתיד והופך אותן לעבר, אז איבדתי את התקווה. אז אין לך דבר יותר רע מזה. ויהי זה לשון רע. לעומת זה, אם אני לוקח את כל מה שכבר היה ולכאורה אי אפשר לתקן ואני הופך אותו לעתיד, אז יש לי תקווה כפולה ומכופלת. יש לי עכשיו תקווה גם לא רק שיהיה טוב, אלא גם לתקן את מה שהיה. והיה, עבר, הפך את העבר לעתיד, אז אין שמחה כמוד. או, זה הסיבה שווהיה לשון שמחה, ויהי לשון צרה. מטיבים לה, אז יקשו על רבי שמואל בר נחמני על החידוש הזה. והכתיב ויהי אור, אתה אומר ויהי אור לשון צרה, עוד היא אינה שמחה שלמה. ככה הוא ענה: שלא זכה העולם להשתמש באותה אורה, האורה. כלומר, האור של היום הראשון נעלם. איך כתוב? יהי אור, וי, היי, אור. כלומר, נעלם האור שהיה צריך להיות. כלומר, האור של היום הראשון הוא אור כל כך עליון שאין לנו יכולת נגיעה בו. לכן יש צרה. ויהי אור. זה כמו שאמר, מתח גבוה מדי, אז אין לנו השגה בזה. אז מבחינתנו האור הזה הוא חושך. לכן זה רע. מה קרה? נכון, אור מסנבר. זה כל כך מסנבר שאישה לראות, אז זה לא אור, זה חושך. אמר רבי יהודה בר סימון: אותה האורה שנבראת ביום הראשון, היה אדם מביט בה מסוף העולם ועד סופו. מה זה אור של יום הראשון? כן, יכולת הבטה. הבטה, כלומר תפיסה כוללת את כל ההוויה כולה. כל הקוסמוס כולו נתפס אצלך באור אחד. כיוון שצפה הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, כלומר שהוא ראה שהעולם עתיד להיות רע, שכדי שלא יעשו שימוש רע באור הזה, גנזה לצדיקים לעתיד לבוא. הדה הוא דכתיב, זה מה שנאמר: ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. מה זה המשפט הזה? ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. כלומר זה כאילו בלומר, האור הזה הולך וזורח עד שהיום יהיה בהיר, נכון? נכון היום, הכוונה שהיום ברור. ומה זה אור נוגה לפי זה? זה תערובת של חושך ואור. אפלולית קוראים לזה. וקצת אור, קצת חושך. זה נקרא נוגה. גם בתורת הקבלה יש, במשנת הקליפות, יש מה שנקרא קליפת נוגה. זה בזריחה, לכאורה. אור נוגה, הולך ואור. זה הולך ונהיה יותר ויותר חזק, עד נכון היום. מבאר הרב קוק בשם הזוהר, שהכוונה היא שיש מה שנקרא דרך, ויש מה שנקרא אורח. דרך זה מפולס לרבים. כולם הולכים בדרך. מה זה אורח? זה שביל קטן, צדדי. אז יש לפעמים שיש צדיק שיורד מן הדרך הסלולה לרבים ודורך בשבילים שרגילים לראות בהם רק רשעים הולכים. רגילים לראות את הרשעים הולכים בשבילים האלה. ואז כולם חושבים שהצדיק הזה ירד מהפסים. אף על פי שהוא לא עושה עבירה, אבל רואים שהוא עושה דברים לא מקובלים. דברים שבדרך כלל רק רשעים נמצאים בהם. ועד שמתברר שזאת הדרך שכולם היו צריכים ללכת בה. כלומר, זה צדיק שסלל דרך. כן? הולך ואור עד נכון היום. זה אור נוגה. אור? כן. מה? זה דוגמה, אני אתן לכם על רבי זרע. רבי זרע, ככה מסופר בגמרא, היה מתיידד עם הפושטקים של טבריה. היה יושב על הברזלים בטבריה, מדבר איתם וזה, צריך איתם שש בש. וכתוב בגמרא שגדולי ישראל היה להם ביקורת על זה. אמרו, מה הוא הולך איתם? לא שהם חזרו חגילה שרבי זרע הוא בעצמו במדרגה שלהם, הם הבינו שהוא רוצה להחזיר אותם בתשובה. אבל זה לא... איך הוא מספס נשת? לא עושים דברים כאלה. אבל בסוף הגמרא מספרת שכשמת רבי זרע, אז הפושטקים אמרו, עד עכשיו הוא היה מבקש עלינו רחמים. עכשיו מי יבקש עלינו רחמים? ועשו תשובה. אז נקרא אורח צדיקים כאור נוגה, כמו הוא הולך במקומו התפלולים. שאני שזה גם מפורסם בארץ, קוראים לו הרב גרוסמן, רב הדיסקוטקים, מכירים אותו?
כן,
רב מפורסם, הוא אפילו היה מועמד להיות רב ראשי לישראל. הוא רב הדיסקוטקים נקרא,
הוא רב של מגדל
העמק. היום הוא רב של מגדל העמק, והוא התחיל כרב הדיסקוטקים, היה הולך לדיסקוטקים כדי לדוג שמה נפשות. אז אמרו, מה?
רוקד.
לא יודע איך הוא היה רוקד, אני לא ראיתי, אז מספרים עליו כך.
אבל זה ניתן לתת את זה ממש שיעה מאוד גדולה.
נכון, אז היה ישר שהוא יגיד, אני לא רוצה, אני הולך למקום תורה. ועכשיו הוא יכול להגיד, אני הולך לטכניון, שם יש תורה, מה אני צריך את הבלגן הזה של מגדל העמק? כן, אבל לא, זה כן.
איזה מתיישב עם מקרה עם צדיק גדול, אחד מגדולי ישראל, שסירב ללכת לעיר ששם אין תורה, במקום זה, בוודאי שהעיר הזאת הייתה לפחות, לא פחות גרועה מדיסקוטק. למה שהאדם הזה לא ירד לעיר הזאת כדי...
שמה כוונתך לרבי יוסף בן תיסמה?
כדי להרגיש שם תורה ולהעלות את האנשים.
כן, שמה כוונתך לרבי יוסף בן תיסמה? כן? שאמרו לו פעם אחת, פגש אותי אדם אחד ואמר לי, מאיכן אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של צדיקים ושל חסידים וחכמים אנוכי. אמר לו, רצונך שתדור במקומנו וניתן לך אלף אלפי דינרים. אמר דוד המלך, אמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ונידר אליו במקום תורה. אז אם אתה מבין שמה מתוך ההקשר, הרי מה הם רצו? הם היו מוכנים לתת לו מיליון דינר כדי שהוא יגור שמה. זאת הדרך הבטוחה ביותר כדי שלא ישמעו לו.
אם לא זולי להשמיע, אז הוא יכול להישאר
בנדרה. לא, אבל האופן שבו הם הציעו לו את העבודה הזאת, היה אופן כזה שהם רצו להתפאר בזה, שרבי יוסף בן תיסמה יושב אצלם, אבל הם לא התכוונו לרגע אחד לשמוע את מה.
בסיפור אין שום רמז לזה שהם לא
התכוונו. בוודאי, כי מה אמרו לו? רצונך שתדור במקומנו. הם לא אמרו לו, רצונך ללמד אצלנו, רצונך לתקן אצלנו. צריך לתדור. תדור ותשתוק, זה הכוונה. שאם לא כן, ברור שרבי יוסף בן תיסמה לא היה מסרב.
אפילו אם הוא חודש שם, אז הוא יכול להשפיע.
יש הבדל עצום. כי רבי זרע הוא הלך בלי שאף אחד שאל אותו. אז עצם נוכחותו שם זה מרגיז את החבר'ה. אז זה כבר פועל. אבל פה זה מסודר מראש, הוא מקבל אלף אלפי דינרים, מה אתה רוצה? שמעתי משל על משרה של רב באנגליה, באיזו קהילה עשירה,
היו מוכנים שם לתת לרב שיבוא כל דבר, דירה, מכונית, מזכורת שמנה וכו' וכו'. הדבר היחיד שביקשו מן הרב שיבוא לשם, לא ביקשו ממנו שום דבר אחר, לא חוכמה, לא צדקות, לא כלום, ביקשו ממנו רק דבר אחד, שהוא ילבש כובע צילינדר. זה מה שהם רצו, רב שילבש כובע צילינדר. מה? זה הכובע הזה. כן, אבל אין שום איסור ללבוש כובע כזה, אפילו הרב אונטרמן היה לו אחד כזה, כן? אבל זה הדמות שהם רוצים. זאת אומרת, הם רוצים אחד שיש לו כובע ויושב במזרח. אז זו קהילה שאסור לשמש בה כרב. מובן? כן, שמה?
קהילה בהמבורג.
כן.
יכול לדבר על כל דבר של העולם חוץ מציונות. וזה מסכים על הארץ, והיה מקים כפועל המזרחי. אחר כך היועץ לרבנים הראשיים בפסיקת הלכה.
הוא נשאר ציוני.
הוא פסק שצריך להגיד עליה למרכה ביום העצמאות.
זה
דבר שהחיינו. כן. פעם שאלו את הרב ציודה מגדול הדור, אז הוא אמר, אולי רבי משולם רטש. איפה היינו?
הרב
מביא את היום,
אם הוא היה חרדי, היו
פרוטוקול במסר.
זה לא שיהיה ציוני, אז הוא רבי
משולם רטש.
זה היחס של הציונים
והרבנים שלו. טוב, נו. אז איפה היינו? כיוון שצפה, אז זה מה שכתוב, ואורך צדיקים כאור נוגז. אז האור הזה של היום הראשון גנוז באופן כזה שרק הצדיקים יכולים להשתמש בו. מוסיפים החסידים, למשל בעל בני יששכר, רב צבי אלימלך מדינוב, אומר, איפה גנוז האור הזה שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא? איפה הוא עכשיו? מה? הוא גנוז בתורה. הוא גנוז בתורה. באיזה חלק של התורה? בתורה שבעל פה. ולכן כאשר מסרו החשמונאים את נפשם על קיום התורה שבעל פה, אז נתגלה האור הגנוז הזה ואיר את המנורה שבעה ימים. זה גם התור של נרות חנוכה. איפה זה? כן, נטילים לה, אז יקשו עוד קושיה חדשה. והכתיב, והי ערב, והי בוקר. כן? אז מה אתה אומר שזה רע? ואני ערב היי בוקר, דווקא נברא העולם. אמר להם מודינה שמחה שלמה, שכל מה שנברא ביום הראשון עתידים לבלוט, שנאמר כי שמיים כעשן ימלחו והארץ כבגד תבלה. יטיב עם לב והכתיב, ואני ערב היי בוקר, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי. אז אתה רואה? כל הזמן נברא. אמר להם עוד אינה שלמה, שכל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכים עשייה. מה זה עשייה? כוונה גמר. כגון החרדל צריך למתוק, החיטים צריכים להתחן, התורמוסים צריכים להימתק. אתה רואה שהעולם במושלם. מטילים לבק איתי ויהי השם את יוסף. אמר להם עוד אינה שמחה שלמה, שנסגרגה לו אותה הדוב. למי הוא מתכוון? יש את פוטיפר, נכון? נכון. הביאה לו עוגיות קטנות כאלה כדי לפתות אותו, פטיפור. אשת פטיפור. מטיבים לה, ורק הטילים, ויהי לי ביום השמיני.
קרא משה, אמר להם מודילה שמחה שלמה, שמתו נדב ואביהו. אז אם יודע מה זה אומר, זה מה שהיה אפשר להגיע באותו יום שמיני, לשמיני של בריאת העולם. אז זה לא הולך. למה זה סופר את זה? איפה כתוב ויעס אלוהים? נכון, אבל אם תשימי לב, נאמר בפרק א' פסוק כ"ו, ויאמר אלוהים נעשה אדם, ומה קרה בסוף? פסוק כ"ז, ויברא. כלומר הוא לא עשה, הוא השאיר באמצע העשייה. לכן אמר, מה? מה? לא, זה אומר שיש חלק של הבריאה שהוא לא מושלם. וכיוון שהחלק הזה הוא החלק המרכזי, אז אם אלה, אם הוא חסר, הכל חסר. זה מה שכתוב שם, וירא אלוהים את כל אשר עשה אבינו טוב מאוד. אבל ביום השישי כתוב ויברך אלוהים מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. הוא השאיר משהו לא עשוי ולכן הכל רע. כן, רבא מביא מסוף ספר שכל
הבריאה
לכל דלית כן, זה הבאתי את זה בשם רבי אברהם ברכיה, כן, הנשיא מברצלונה. גם המדרש אמר שהוא לא בלה. המדרש אמר שנאמר ויהי באור, בגלל שאנחנו לא יכולים להשתמש בו, לא שהוא בלה שהוא בלה. אחר כך על ויהי ערב ויהי בוקר כי שמיים וארץ בלה. אז אותו דבר כמו רבי אברהם ברכיה. מטיבין לב והיה כתיב ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, אמר להם עוד אינה שמחה שנגנזה בבניין הבית. הרי המשכן שעשה משה הוא לא נצחי, הוא נגנז. מטיבין לב והיה כתיב ויהי השם את יהושע, אמר להם עוד אינה שמחה שיצריך לקרוע בגדיו. איפה יהושע קרא את בגדיו? במלחמת העי. בפרשה יהושע קרא את בגדיו? איפה? איזה פרשה? מה?
כן, לא, שלח לך. הם קראו את משה ו...
מן התארים את הסקרו בגדיו, זה נכון. אבל פה מדובר בספר יהושע פרק ז', מדובר 40 שנה אחר כך. מתיב הנה והכתיב היהי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מכל אויביו מסביב, אמר להם עוד אינה שמחה שלמה שבא נתן ואמר לו רק אתה לא תבנה בית לשמי. כלומר הוא רצה לבנות את בית המקדש ונתן אמר לו שהוא לא יבנה. אמרין לה אמרן דידן אמור דידך. אז אחרי שהגשו לו את כל הקושיות האלה אמרו לו תראה, אמרנו את שלנו, כל הקושיות שהיה לנו נגדך אמרנו, עכשיו תגיד את שלך, כי אתה אמרת שווהיה לשון שמחה, אז יש קושיות על זה גם כן. אלו סליחה, לא קושיות, יש הדגמות. אמר להם והכתיב והיה ביום ההוא יצאו מים חיים בירושלים, והיה ביום ההוא יחי איש אגד בקר ושתי צאן, והיה ביום ההוא יוסיף השם שליט ידו, והיה ביום ההוא יטפו הערים עסיס, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מטיבין לה, הרגשו עליו והכתיב והיה כאשר נלכדה ירושלים, שוודאי והיה זה לשון פה במקרה צרה. אמר להם עוד היא שמחה שבו ביום נטלו ישראל אופקי על אבונותיהם. כן, זאת אומרת שהם כבר שילמו את החוב שלהם. כן, דאמר רבי שמואל בר נחמני, ופקי גדולה נתנו ישראל על אבונותיהם ביום שחרב בית המקדש, שנאמר תם אבונך בציון. ופקי הכוונה שהם שילמו את חובן. כן,
אז זה מגיע לפי השיטה של המקשה,
שמה?
יש עדנים כזה סל של המקדש
שמגיע לתושב
ושמיע,
או שאתה אומר שזה משל לזה שהם עברו כל כך שינוי כל כך גדול בנפש שברור שהם לא ישובו עוד לעבודה זרה, ואנחנו באמת רואים את זה. כן, שמה אותם עבונר בציון לא יוסיף להגלות. זו עכשיו אנחנו עוברים לספר דרך חיים של המהר"ל מפרנקפורט.